אנחנו נעסוק בשורשי היצירה ובתחילה בפילוסופיה הכללית ומתוך כך בפילוסופיה היהודית ומתוך כך במה שנוגע שם לשורשי היצירה הן מבחינה כללית והן מבחינה יהודית, כשאחד מהתנאים להשתתפות בשיעור זה להתעניין.
בעצם הגדרת הקורס החדש זה התפלגות שבו השאלה שלו.
תסביר לי.
כשאתה אומר הכל, אז כשאתה אומר על פילוסופיה יוונית, אז אתה מצמצם את התחומים
פילוסופיה יוונית.
ליוונית, נגיד,
אז לתחום התרבות היוונית נדבר. זהו. כאן אתה מתחיל לגעת בשאלה שאני רציתי לשאול. אם זה כך, בעצם כל אדם נורמלי על פני כדור הארץ הוא פילוסוף. לפחות כך טוענת באופן מובלח הפילוסופיה, שכל אדם, שאם אתה לוקח בן אדם, זורק אותו לתוך חלל ההוויה, אם הוא יתפתח כראוי, הוא יהיה פילוסוף. כמה לפחות
עולים לו? זה
עבור לטוב. אם יש תיבת נכונים או לטובים. כן, תנאים נכונים, הוא יהיה פילוסוף. זה נורמלי להיות פילוסוף. כן, זאת הנחת יסוד השנייה. הנחת יסוד של הפילוסופיה היא שזה נורמלי להיות פילוסוף. אנחנו נבדוק אם זה נכון. בבקשה.
אני חושב שכל אדם יכול להתעשות בחיים
ובציור במה שחייה. נכון, אבל האם ייתכן תרבות אנושית בלי ציור? אתה מסכים איתי שלא. כלומר, לא מצאנו שום תרבות אנושית ברמה כלשהי שאין בה ציירים. אבל למרבה הפלא, ישנן תרבויות שלמות ולא מן הקטנות, הן לא פילוסופיות. וכאן הדבר הזה מעורר אצלנו שאלה. אני רוצה פה להסביר. הפילוסופיה נולדה בתרבות מסוימת ביוון ובעידן מסוים במאה החמישית לפני הספירה. וזה עצמו מוכיח שהפילוסופיה איננה צורת המחשבה הקלאסית, הסטנדרטית של האדם, אלא זה יווני להיות פילוסופיה.
אני לא חושב שזה יותר... כאילו, בשביל לצייר, אתה לא צריך להיות אקטיבי, אתה
לא צריך לחשוב על החיים שלך,
אתה רואה מה שאתה מצייר, כאילו ילד מצייר, או כל בן אדם לא מוכן לדיון
למצייר. אני לא חושב
שזה יווני, אני חושב
שזה פשוט תלוי בתוצאה עם מוכנת
עצמם
בחוץ. כן.
לא,
השאלה היא... אני לא יכול לאכול. יפה. שוב, שוב, שוב. כן, אבל השאלה... כן. אתה אומר ככה, ברגע שאני בוחן את עצמי, אני פילוסוף. האמירה שלך שאני צריך לבחון את עצמי או שאני עשוי לבחון את עצמי היא הנחה שכך בני האדם פועלים. אתה מניח שכך זה קורה. המציאות ההיסטורית היא שעד יוון הקלאסית בני האדם לא עשו את זה. לא בסין ולא בהודו ולא בישראל ולא במצרים וגם לא אצל האצטקים. כלומר, המחשבה הזאת שהאדם צריך לחשוב על עצמו ולבחון את עצמו באופן ביקורתי מבחוץ, זהו רעיון חדש בהיסטוריה, הוא בין 2,600 שנה בלבד.
כל סט החוקים זה פילוסופיה,
כל החוקים שהוא מעבר
למשהו שמוציא
את הפילוסופיה. לא. אתה מוציא את ספר החוקים מאוד עצמי. נו, ממש יש ספר החוקים.
לא, אבל
הרעיון
של
ספר החוקים,
שאתה אומר, אני רוצה
להביא
את החברה, אני
מצב
יותר אידיאלי
ממה שאני רוצה להיות. זה משפט שרק יווני היה אומר אותו. ספר החוקים של חמורבי, או ספר תורת משה, של פחות או יותר בני אותה תקופה, מעולם אינם מסבירים, אין שם הצהרת כוונות ביחס לחוקים. יש נתינת החוקים נקודה. לפעמים נתינת רקע היסטורי או מיתולוגי, אבל מעולם אין מחשבה מופשטת.
למה יש מחשבה...
מובלע.
למה גם בתורה יש מחשבה
איפה זה כתוב?
אתם תהיו יום של כהנים, בקדושה אין דוגמה.
הקדושה, אני לא יודע אם
קדושה. מי איזה אידיאל כזה שהוא... או כל הדבר של אברהם אבינו, כמו...
לעשות צדקה ומשפט.
שאנחנו, כן, שאנחנו
עושים בדרכם, תמיד איזשהו אידאה, כן, אבל שוב, אתה מניח מילים מופשטות, אתה אומר עכשיו מילים מופשטות כדי להסביר דברים שבתורה, למשל, ושם זה לא מוזר במונחים מופשטים. למשל, אתה אומר אידאל, תמצא לי את המילה הזאת בתורה, או תמצא לי חשיבה משפטית במקדם, לא תמצא. יש חשיבה משפטית מובלעת. אני אסביר לך על מה אני מתכוון. יש איזו אישה באה לרב, אומרת לו, כבוד הרב, יש לי בעיה קשה, בעלי אינו יודע לשחק בקלפים. אומר הרב, אני לא מבין, גם אני לא יודע לשחק קלפים, אז מה הבעיה? כן, הבעיה זה שהוא משחק. זאת אומרת, יש מאחורי כל התנהגות, יש איזו פילוסופיה, הייתי אומר, מונחת כהבנת, כהנחת יסוד, אבל היא לא כתובה. הראשונים שהתחילו לחשוב על זה היו היוונים. אגב, גם מושגים של אסתטיקה, למשל. במצרים העתיקה אדם משתדל לעשות דבר יפה, אבל מעולם הוא לא חשב במונחים של אסתטיקה כמדע מופשט. כן? הראשונים שדיברו במונחים כאלה הם היוונים. כן? אני מבין מה שאתה אומר. זאת אומרת, לא דיברו, כבר לא כתבו, אבל דיברו. לא, לא נכון. כי, לא, אני אסביר לך למה זה לא נכון מה שאתה אומר. כשאנחנו מסתכלים על כתבי היוונים הראשונים, אנחנו רואים שאצלם זה תגלית. המחשבה הרפלקסיבית הזאת, שבה בני אדם חושבים על עצמם, היא מבחינתם תגלית. מסקנה, זה החדש. טובה.
בוודאי,
השאלה אם הם חשבו במונחים כאלה. זה
השאלה. מה? למה אתה לא מניח שהם חשבו במונחים?
כי אני מאמין להם שהם לא חשבו ככה. כשהם אומרים שהם לא חשבו ככה, אני אספר לך סיפור. מובא בתימאוס של אפלטון. אפלטון שרת? אדם נחמד שרת. אם כי טוטליטרי במחשבה שלו. אז הוא אומר, בספר תימאוס, הוא מספר שזקני אתונה אמרו לו בשם סולון, זקן היוונים, מניח החוקה של אתונה, שפעם סולון נסע למצרים והוא שמע את זקני כהני מצרים, אתם רואים פה את ההדגשה על הזקנה, ושסולון ישב אצל הזקנים האלה, ואז הזקן שבהם פתח את דבריו ואמר, אתם היוונים ילדים. מאוד מעניין, כן, פה ההדגשה של ההפרש בין הזקנה המצרית. רבי נחמן? כן, כן, אתה צודק, אבל אני חושב שאפלטון לא קרא את ברסלב.
כן,
כן, בסדר. אגב, אני אגיד לך עוד סוד, לא נראה לי שרבי נחמן קרא את אפלטון. כן, לא נראה לי. אם כי יכול להיות. אז זאת אומרת, אתם היוונים ילדים. מה הוא רוצה לומר? אתם מגלים עולם חדש. כי אין אצלכם מושג של מסורת, אין אצלכם תחושה של שייכות לשרשרת תרבותית, עתיקת יומין. זאת אומרת, ומי כתב את כל זה? יווני כתב את זה. זאת אומרת, היווני בעצמו מרגיש שהוא מגלה עולם חדש בפילוסופיה שלו. ואפילו רבם של פילוסופים, סוקרטס, נשפט למוות על ידי בית המשפט של אתונה, על זה שהוא מקלקל את הנוער על ידי הפילוסופיה שלו. כלומר, להיות פילוסוף זה קלקול לנוער. כלומר, הייתה הרגשה שזה חדש, מה אני יכול לעשות את זה? עכשיו, אם אתם רוצים קצת יותר עדויות למה שאני אומר, פשוט צריך לראות את כתביהם של קדמוני התרבויות. קדמוני היוונים בעצמם, באיליאדה והאודיסאה של הומרוס, או בכל הספרים העתיקים ששרדו לנו ממקדם, אנחנו רואים שהם לא חושבים במונחים פילוסופיים. למשל, המיתולוגיה איננה, על כל פנים באופן גלוי, איננה חשיבה פילוסופית. אז זאת עובדה שצריך להתבונן בה. מה הסיבה שבגללה הפילוסופיה החלה מתי שהחלה ובמקום שבו החלה? היא טוב. סולח. אנחנו נכתוב טוב. אז זאת השאלה, מתי מופיעה הפילוסופיה? הייתי אומר כך, יש לכם ציור, נניח שזה ציר הזמן, בהנחה שזה ציר הזמן, שזורם מן העבר אל העתיד בכיוון עצמו. זה בערך שנת מינוס 550. בתקופה שלפני זה, החיים הרוחניים בעולם הם בנויים על מה שאנחנו מכנים בשם מיתולוגיה, ציפורי האלים וכדומה. ובמקביל יש בעם ישראל באותה תקופה, תקופה רוחנית המכונה בשם הנבואה. המיתולוגיה מקבילה בתקופת הנבואה. החל משנת מינוס 550 בערך, אפילו מינוס 580 בערך, פועלים ביוון אנשים המכנים את עצמם בשם פילוסופיה. מאותה תקופה ואילך נולדת הפילוסופיה, המיתולוגיה מפסיקה להיות נחשבת לדבר רציני, אפילו מתביישים בזה, כמו שאומרים חז"ל, עובדי עבודה זרה שבימינו מעשה אבותיהם בידיהם, אבל הם כבר לא מאמינים בזה. בנוסף לך, בעם ישראל, אחרי מאותה תקופה, חדלה הנבואה מלהתקיים, ומתחילה תקופת אנשי נזק. וגם, לראשונה, נולדות דתות. לפני שנת 580, לא צמצאו בעולם, לא פילוסופיה, לא דת, וגם לא תורה שבעל פה במובן הרגיל אצלנו. אותי עובדה. קרה משהו בערך בתקופה הזאת. השפיע
על כולם?
שהשפיע על כולם?
שמישהו אחד השפיע על
כולם? זאת שאלה גדולה, אבל אני אבדוק. גם בפרסת המזרח. אני אסביר, אין ביד אביא לכם שמות, כי זה כל מה מדובר. לפני כן, יש לכם או עובדי עבודה זרה, זה פחות או יותר בכל העולם כולו, יש לכם בישראל עובדי השם, אבל לא מצאנו בתקופה הקדומה אתאיזם. אין דבר כזה. מכאן ואילך, האתאיזם גם כן קופיע בתור אחת האופציות. למשל, אצל פרודיקוס, לגבי שאלתך לגבי המזרח. כלומר, בתקופה שבין שנת 580 עד בערך שנת 450 לפני הספירה מופיעות התופעות האלה ביוון, הפילוסופיה הקלאסית, בפרס השיטה הרוחנית של כל זה דת של זרתוסטרה, בהודו אדם בשם בודה סמור סידרתה, בסין שני זרמים עיקריים, האחד של הסיני קונפוציוס, המכונה גם קונפוציוס, אבי הקונפוציאניזם, והשיטה של לאו צה, אבי הטאואיזם. הדבר הזה אומר, בישראל, עזרא הסופר, שחותם את התנ״ך, הוא מתחיל לתקופה של אנשי כנסת הגדולה. אין היה אפילו איזה אחד, ישראל אלדד, פרופסור ישראל אלדד, הוא אמר, בזמן שבמקדשי רומא, במקדשי אתונה, פריקלס היה אומר, קלוס, 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 יפה, 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 עזרא היה במקדש ואומר, קדוש, קדוש. אבל הדבר הזה הוא בכל זאת אומר דבר מעניין, שבמרכזים תרבותיים מרוחקים זה מזה, ללא מגע של החלפת דעות או מסחר ביניהם, הופיעה מהפכה רוחנית בתקופה קצרה ששינתה את פני כל העולם. מופתע. מעניין. עובדה הראויה לציון. כלומר, אין מה להשוות את פני העולם הרוחני והתרבותי בכלל לפני התקופה הזאת לבין אחרי התקופה הזאת.
זה מה שלא היה קשור.
לא היה קשר לזה.
זה לא שמישהו השפיע על...
זה כדי לענות על שאלתך. שאלת האם מישהו השפיע? התשובה היא לא. לפחות על פניו. אין אנחנו תמיד יכולים לדעת איך השפעות תרבותיות עוברות מעולם לעולם. אבל על פניו, אמנם אלה שמרו על אלה, אבל הקשר היה רופף ביותר. וגם אם הייתה השפעה כלשהי, קשה להאמין שתוך תקופה כל כך קצרה, אדם במקום רחוק יצליח להשפיע על כל העולם כולו. כן, בבקשה. לא שומע.
איך המסכם
את ה... כן. אבל גם כשאני בא לסכם משהו, אז אני כבר משנה אותו.
גם,
לא,
גם בודה היה מרד.
זה היה מרד.
היה מרד באינטואיטי.
נכון.
זה היה מרד ביותר
לאומה.
לפחות עזרה, לפחות על פניו, כמו שהוא אומר, שהוא המשיך.
כן.
לא טוען שהוא...
נכון.
בודה הוא היה...
נכון.
נכון,
נכון. נכון, נכון. זה ירמיהו, קונפוציוס או אותו? קונפוציוס. כן, אתה צודק. כלומר, יש פה מרידה, לכן על פניו, כל אלה מופיעים כמורדים בדת הקודמת, או במוסכמות הקודמות, בעוד שעזרה משתדל על כל פני הדרבה להיות שמרן, הוא מוכיח את העם על זה שהם לא שמרו את התורה. אבל זה לא רק הנקודה הזאת. יש בספר ירמיהו, שמעת על ירמיהו הנביא, מן הכהנים אשר בנתם בארץ בניין. הוא רואה את חורבן בית המקדש, וכנראה שהוא חש גם כן את סוף עידן הנבואה. הוא רואה את הדבר הזה, אומר, השם עוזי ומעוזי, אליך יבואו מאפסי ארץ, אליך יבואו כל חכמי ארץ למור, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ואין בם מועיל. כנראה שבאווירה הרוחנית של ימי ירמיהו הייתה הרגשה כזאת שהולכת להתרחש רוויזיה כוללת של כל העולם הרוחני הקדום, ובכלל זה הופעת הפילוסופיה. שאלה יפה. שאלה, מה קרה אז? כדי לענות על עד כאן, זה ברור או לא? יש שאלות? אין שאלות? מצויה, סימן שהכל ברור, יש לכם בוחן. לא, בסדר. השאלה, כדי לענות על זה צריך לחזור אל השאלה הבסיסית ששאלתי אתכם, מה זה פילוסופיה? פילוסופיה, נגיד את זה בקצרה, זה בא לתת תשובות על השאלה מהו העולם, מהו האדם. לכאורה, אם יש לי שאלות, למה אתם נדלקתם את החימום? יש חימום, נכון? סתם חם לנו יותר מדי, בשביל מה? כן. זו שאלה. כשאדם שואל את עצמו מהו העולם, את מי הוא צריך לשאול לכאורה? את החכמים ממנו. למה פתאום שהם ידעו יותר טוב ממנו? על סמך מה? יש להם יותר ניסיון. יש באמת דבר כזה בספר. מה? אני מביא לכם נתונים, אני לא קורא שמוגדר.
לא, אני
חושב שאתה מגדיר
פילוסופיה בתור
אנשים
שאומרים, אנחנו פילוסופיה, אנחנו עושים על הדברים.
ככה הם ראו את עצמם.
זה צריך להיות
כאילו
מודע, באמת לא
היה
חוכמה, אבל כמו שאבי אומר,
יש
העובדה שהאנשים
האלה
לא באו
מכלל הרשת.
יפה.
וגם,
מיתולוגיה,
אבל...
לפני כן הייתה חוכמה.
הייתה לפני כן חוכמה. שהייתה חוכמה, אנשים התרגלו לחוכמה הזאת, וכבר לא היה לזה סיבתיות, כלומר, החוכמה
נרמה, המעשה
נשאר,
וזה מחד
אנשים
התעוררו, ואז
הוא
רגע, אז מה אנחנו עושים? כן, רק שמפתיע אותי שהם התעוררו באותו זמן. אבל...
אני מדבר שוב שאלה, אז...
כן? אתם מתחילים להיות על פסים שנראים לי נכונים על כל פנים. תראו, אם אני שואל את עצמי מהו העולם, באופן נורמלי אני צריך לשאול את בורא העולם. יש לך שאלות על עולמי? שאל אותי, אומר את הדבר. לא? מה? יכול לשאול את העולם? ואז מי עלי? או שיש עולם, או שיש ריבונו של עולם. הכל בנים, אני צריך לבנות אל הכתובת. לכאורה יותר ישירה, זה או ריבונו של עולם. או אל העולם. מתי אני אינני נזקק לפנייה אל ריבונו של עולם או אל העולם? זה מאותה שעה שאני מניח שאין מי לדבר. והרגע שאני מניח שאין עם מי לדבר, מאותה שעה נולדת הפילוסופיה. או, במילים אחרות, גם הדף. הדף נולדת מאותה שעה. מאותה שעה שאין, שאני אחראי לייצר את צורת המפגש שלי עם האלוהות או עם האלים. מה? עדכום עשה לנו זה ההגדרה של עבוד הזרה או עגל הזרה. אבל אם לפני כן לא הייתה פילוסופיה או דת, אני מניח כיסוד פשוט שבני אדם סברו על כל פנים שיש להם עם מי לדבר. משם שבני אדם התוודאו לעובדה שאין מי שמדבר עמם, אין מי שייתן להם את התשובה לשאלותיהם, אז הם החלו לשאול את עצמם ולתת את התשובות על ידי עצמם.
זה קשה לי להאמין שהיה קשה לדבר אדם. כאילו...
ואנחנו רואים זה כעובדה.
לא, בסדר.
כן.
אבל זה נראה לי... סתם, אני לא מבחינה... מבחינה של רגל.
כי אתה אדם מודרני.
כאילו שפתאום היה נשמע בן אדם שפתאום הוא מצא את עצמו כאילו בודד בעולם, או פתאום הוא נפתחו לו העיניים והוא אמר...
לפחות ככה כולם כותבים בתקופה הזאת. כלומר, כל אלה שאתה רואה פה, שהזכרתי את שמותיהם, או את אסכולותיהם, ראו את עצמם בתור שכאלה. כאלה שגילו את עצמם פתאום בעולם רב.
כל הפילוסופיה שהוא מתחיל את זה, שגם הפילוסופים הקיומיים,
חזרו להתעסק בבן אדם.
כן, כל מי שמחד הסבר, אז הוא חושב שהוא הראשון שבאמת כאילו הוא הראשון שבאמת עומד מול העולם והעולם הרום ושואל את כל השאלות.
כן, זה לא יכול להיות? כלומר, אין אינטואיציות חדשות? את יודעת, למשל גם...
לא, אבל זה קצת קשה לי לרעיון.
בסוציולוגיה מדברים על...
שהיה לא חושב על השאלות.
אני לא יודע, בסוציולוגיה מדברים, יש מושג כזה נקרא הנס היווני. מה זה הנס היווני? ראשית ההכרה המדעית. החשיבה המדעית נולדה ביוון בתקופה של פריקלס. הם פתאום בן אדם יצאו לחשוב במונחים מופשטים. הם ידע סיווג בעלי החיים על ידי אריסטו. זה חידוש, אף אחד לא חשב לסווג לפני. עובדה, מה אני אעשה? אני יודע שזה קשה לנו לחשוב. וכנראה שאתה מזדהה עמוקות עם הרמב״ם. כי מה שעולה מתוך כתביו של הרמב״ם זה שהוא סובר שאין שום הבדל תרבותי בין האדם הקדום לבין האדם בן זמנו. זאת עמדה אפשרית ביהדות אפילו. אני רק אומר שקשה לקבל אותה. קשה לקבל את העובדה הזאת. אני אסביר לך משהו. בבתי ספר תיכוניים לומדים על תולדות התרבויות. עכשיו לומדים על, על יוון הקלאסית. זאת אומרת, יוון הקלאסית, היו אנשים גדולים, הם הציעו את הדמוקרטיה, את הטכנולוגיה, לא, את המשטר החברתי, את האסתטיקה. אתה מדבר על הבבלים העתיקים, מה הם גילו לנו? את ראשית האסטרונומיה, היו אנשים גדולים. המצרים הקדומים, אין מה לדבר, הם הציעו את הגיאומטריה וטכנולוגיית הפירמידות. הרומאים, אין כמוהם, תורת המשפט זה מרומא. הפליקים, הם המציאו את המסחר, את הסחר הבינלאומי, את ההפלגה בים. עכשיו אתה עובר ל... מה? אתה עובר לפרק על האמונות והדעות של האנשים האלה, ואז כל ספרי ההיסטוריה, פה אחד אומרים, הם היו ילדים קטנים. זאת אומרת, בכל תחומי התרבות הם היו ענקים, אבל במה שמהווה את מהות החיים, דווקא שם הם לא ידעו כלום, ואנחנו מבינים יותר טוב מהם. זאת הנחת יסוד שנמצאת בתרבות המערבית הזולנת. עכשיו, לי נראה שצריך לומר שאם אנחנו לא מבינים, כלומר, עוד דבר, אני רוצה עושה. בספרי ההיסטוריה, בבתי ספר תיכוניים, תראה מה אומרים על עם ישראל הקדום. ואתה רואה שיש בדרך כלל, עם כל הכבוד, אומרים הרבה שטויות. אז אם על עם ישראל, שזה נושא שאנחנו קצת מכירים, אנחנו רואים שהם אומרים שטויות, הדבר הזה מעורר אצלנו את החשיבה שאולי גם בנושא הפניקים הם לא מבינים כלום. זאת אומרת שיתכן מאוד שאנחנו חיים בעידן שמבחינה מנטלית כל כך רחוק מן הקדמונים, שאנחנו אפילו לא יכולים להתחיל להבין על מה הם דיברו. בסדר? לא. אם קראת את הומרוס, קראת את הומרוס? חבל, תקרא. אתה רואה את הומרוס, אתה רואה האנשים האלה, או שהם מטומטמים לגמרי, או שאני בכלל לא מבין מה הם רוצים. קראת את הומרוס? באיליאדה. זה משהו מדהים. איזה יווני יוצא למלחמה נגד הטרויאני, פתאום הוא פוגש את אחד האלים באמצע המלחמה. והאל ההוא אומר לו, תזהר ממני, אני אל. אומר, אני לא מפחד ממך, נותן לו מכות. האל מתרגז. טוב, ההוא מתרחב. ככה זה הולך. שם זהוס באמצע המלחמה מתערב, אומר לאלים, תפסיקו להתערב במלחמה, אני הקובע היחיד. כן? אפרודיטי, תרדי מהיוונים. ארס, תרד מהטרויאנים. אני פה הבוס, ואם לא תשמעו לי, אני אקשור את כולכם בשמש. זה נשמע לי... זה מטאפורה. אבל אם זה מטאפורה, אז למה הם לא אמרו את זה? אני לא יודע. אתה יודע שהפילוסופים היווניים הייתה להם בעיה גדולה עם הכתבי קודש האלה. הם לא ידעו מה לעשות עם זה. הם אמרו, טוב, הם התכוונו למשלים. הם התכוונו למשלים. אבל אבותיהם לא אמרו את זה. אז אולי הם חיו בעולם אחר.
העובדה
שכל כך הרבה היום, נגיד, תרבות שהיא כבר מתוקחת, ואנחנו לוקחים את הדברים האלה בתור ארכיטיפים, בתור סמלים ל...
כן.
ואומר
שיש בזה, כאילו, יש בזה תובנות על ה...
מתחילים קצת, רטרואקטיבית להבין על מה מדובר. היה
גוי. היה שם, זאת אומרת, אם אומרים לך...
אבל השאלה אם הם חשבו את זה במונחים כמו שלנו. ברור שלא, יש למחשבה היסטוריה, זה מה שאני רוצה להרגיל את חבילה. זאת אומרת שמה שהיום אנחנו מנתחים, ברגע שאתה עושה ניתוח, אתה כבר במרחק מסוים ביחס למחשבה המקורית. אין מה לעשות. היה גוי אחד בשם ניטשה. כל נער בישראל אוהב לקרוא את ניטשה. נכון? אז הגוי ניטשה אמר שהפילוסופיה האמיתית היא הפילוסופיה הקדם סוקרטית. הוא לא ידע להסביר את זה, אבל הוא הרגיש את זה. הוא אמר, אני מרגיש שיש שם איזה עולם שאנחנו רחוקים מאוד ממנו, והוא הפילוסופיה המקורית, ואליה צריך לחזור. הפילוסופיה המכונה אקדם סוקרטית זה שבראשית התקופה הזאת, כשעדיין ישנם נביאים בישראל.
בלתי
אמצעי. בלתי אמצעי, יפה. זאת אומרת, יש מושג במתמטיקה, כמו זה נגזרת. יש נגזרת של רעיון, ויש הרעיון המקורי. אז אבותינו היו כנראה אנשים מאוד מאוד ראשוניים במושגים שלהם. לכן לא היו צריכים לחשוב במחשבה מופשטת. אני אביא לכם קצת משל. מה יותר גדול? האם האדם שהמציא את הגלגל או מי שעשה את השעון? מה? מי שעשה את השעון? מה אתה אומר? מי יותר גדול? כן? אני חושב שמי שהמציא את הגלגל הוא הגאון. זה הגאונות הראשונית. אז אתה אוהב את רבי עקיבא יותר ממשה רבנו. אני אוהב את משה רבינו יותר מרבי עקיבא. זה עניין של אופציה אישית. לא יודע. את מי יש יותר להעריך? את מי צריך להעריך יותר?
אני חושב שאתה טועה, אני חושב שגלגל לעומת שעון בלו, בוא נתכתוב ברגש. תכתוב ברגע זה רגש.
הכפתור
גלגל היית מוצא בה,
אני לא יודע, אתה יודע אדוני היקר, אדוני היקר, לא יודע אם שמעת על האינקה ועל האצטקים שבנו חברות מאוד מאוד מפותחות ולא ידעו על הגלגל. עד שבאו הספרדים למקסיקו לא ראו גלגל בחיים שלהם, למרות שהייתה להם מדינה מפותחת ביותר.
מה?
כן, אבל הם לא ידעו מה זה גלגל. לא היה להם עגלות, כלום. אפילו מריצה הם לא המציאו. הם בנו פירמידות שלמות בלי מריצה. קורות מסתובבות, אבל גלגל לא. אתה יודע איזו המצאה הזאת הייתה בימי קדם? האיש הפרהיסטורי הראשון שהמציא את הגלגל היה עושה חג כל שנה על זה, והיה אוכל גלגלים בסוכר. הייתי רוצה בכל זאת לתת לכם קצת תאריכים כדי לפתור את כל הבעיות שלנו. הייתי רוצה להביא לכם בכל זאת איזושהי השערה, השערה שאני חושב אותה לנכונה. התאריך העתיק ביותר שאנחנו יודעים עליו מבחינת תולדות הפילוסופיה זה ליקוי החמה שחושב על ידי טלס. טלס היה ראשון הפילוסופים. הוא מקולל על ידי כל תלמידי התיכון שלומדים מתמטיקה בגלל משפט טלס. כן, זה הוא, כן, הוא האחראי, זה, הוא האשם, הוא האשם. כן, אבל טלס, כן, 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 אחר כך משפט פיתגורס, פיתוח שזה. כן, אז אם יש לה טענות, היא יכולה להפנות אותם לטלס. בקיצור, טלס ממילטוס חישב ליקוי חמה שחל בשנת מינוס
589. ליקוי חמה מלא. זה התאריך העתיק ביותר שיש בידי. מה? זה התאריך הוודאי שאפשר לתת. האם התאריך הזה מזכיר לכם משהו בתולדות ישראל? מינוס 586. לא, מינוס 586.
חורבן בית ראשון. חורבן בית ראשון יש לו השלכות תיאולוגיות לפי היהדות. קוראים לזה סילוק השכינה. אם אנחנו ניקח ברצינות את האמונות שלנו, זה אומר שעד אז יש נוכחות אלוהית בעולם, ומכאן ואילך יש סיבוב של הנוכחות הזאת. ולא ייתכן, אם כן, שלא תהיה לזה השפעה. או הייתי אומר את זה כפריה, שהאדם הקדמון רואה את עצמו בעולם, כתובד בעולם שהוא רבוי בהתגלות באלוהות, ואילו האדם הפוסט-מונדשי, על רקע זה אפשר להגיד את המיתוס. כן, כן, בדיוק, זה לא במקרה. המיתוס הנוצרי של הריגת האל, יש לו שורה של המיתוס. כן?
היעלמות,
סילוק השכינה. אפשר לתרגם את זה במונחים מיתולוגיים כהריגת האל. אגב, הם מאשימים את היהודים בזה. כנראה שזה קשר ליהודים. כן, נכון. מה אתה אומר?
נכון, כי
התנועה שאתה פחה
מתפלא. נכון. כי השמעת בזה לא טוב, אבל זה...
כן, זה מה שאני אמרתי בשם התלמוד, ואגב, רואים את זה גם בלי התלמוד. הגמרא אומרת את זה בצורה יפה, אומרת, עובדי כוכבים שבחוץ על הארץ, לאו עובדי כוכבים הם, אלא ממש הם, אלא מעשה אבותיהם בידיהם. תשווה את מצרים התלמיית, ההלניסטית, למצרים הקדומה. אז לפני כן זה רציני, אחר כך זה בלוף. זה תרבות, אז מלבישים את טולמאוס, פילדלפוס, מלבישים אותו בבגדי פרעו. היה צחוק מעבודה, הוא אפילו לא מאמין בזה, וגם כהני המקדש שלו לא מאמין בזה.
אבל זה אתה לא יכול להוכיח.
ודאי שאפשר להוכיח. רואים את...
מה? ירמיהו אפילו, שפחות מאמינים
בשם... כן, כן, ירמיהו חי בתקופה של המפנה הזה. אבל רואים את זה. כן? אתה גם רואה משל מה שסוקרטס אומר על עבודת האלים באותם הימים, או בדיאלוג הנקרא אוירי טריפון, כן? תראה שמה, יש לו איזה שיחה עם אחד מכהני אתונה. אז מתחיל לשאול אותו כל מיני שאלות על זהוס ועל אפולו ועל כיסור כישקולי, הוא עושה ממנו צחוק שם. זה דבר שמאה שנה לפני סוקרטס לא היו מעיזים לעשות. אף על פי שסוקרטס בעצמו המשיך לעבוד במקדשים של אתונה. והמילים האחרונות שהוא אמר לפני מותו, אל תשכחו להקריב תרנגול לאסקלפיוס. כן, מה אתה אומר? לא, אתה אומר שתמיד יש איזו המשכיות אינרטית. כן, בוודאי. כי אין משהו אחר מה אתה עושה. כן. אז... לאסקלפיוס. כן, זו חליפתי, זאת אומרת. בסדר. אז זה מה שהמשיכו לעשות. אני אומר, אבל אנחנו רואים מהכל בנים שבכל העולם כולו, משהו באוויר הרוחני של העולם השתנה. עכשיו, סביר ביותר לומר שזאת מציאות אובייקטיבית, זאת אומרת שאכן חל שינוי באלוהות, נאמר, או בהופעה האלוהית בעולם, וזה מסביר את התחלת השאלות האלה שהאדם שואל את עצמו. כן.
אתה יכול להגיד שחל שינוי באלוהות.
באדם, השאלה היא, כן, אבל סימולטנית בכל העולם? אבל התפתחות גנטית איננה חלה בו זמנית בכל המקומות בעולם. היו באמת כאלה שהעלו את האפשרות הזאת. יש אנשי מדע שהעלו את האפשרות שחלתה איזושהי מוטציה גנטית ביוון. יש כאלה שאמרו את זה, אבל זה נראה לי פנטזיה. יותר פשוט לומר שצריך לקחת את דברי הקדמונים ברצינות, ואם הם אומרים שהעולם השתנה, הוא אכן משתנה. אני אגיד לך דוגמה מעניינת. אני אסביר אולי משהו על רקע השאלה שלי, שאלה על הנצרות. בשנת 1900, מה? 1.5. בתי, לא בקפה. כן. בשנת 1961 הייתה ברומא ועידת ותיקן השנייה. שמעתם על זה? אה? לא שמעתם? היה אפיפיור בשם יוחנן ה-23. יוחנן ה-23. הוא עשה ועידה גדולה, הוא אמר, היהודים לא הרגו את האלוהים. טוב, אחרי 1900 שנה נזכרו שבאמת אי אפשר להרוג את אלוהים, זה לא היהודים. היהודים לא הרגו, זה לא פשוט טוב. מה קרה? שבמשך 1900 שנה אנשים חכמים חשבו שהיהודים הרגו את אלוהים, ואחרי 1900 שנה התעוררו ואמרו שלא. לפי המונחים, לפי המושגים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אפשר להבין. עד אז זה היה נכון, ומאז ואילך זה הפסיק להיות נכון.
זה קורה כל הזמן.
לא, אני אסביר לכם למה זה היה נכון. כי באמת היה סילוק השכינה בגלל גלות ישראל. ואז אלה שעומדים מבחוץ מרגישים קצת יותר ממה שאתה מרגיש. זה דווקא דבר מדהים, אני כל פעם שאני פוגש גויים אני רואה את זה. שהם מסתכלים על מה שקורה כאן בארץ, ההתרחשויות כאן, בעיניים אחרות לגמרי ממה שאנחנו מסתכלים. בגלל שאין בלגן, מרגיש בבלגן. אין בלנס מרגיש בניסור. כן, אנחנו בתוך ההתהוות, אז אנחנו לא מבינים את המשמעות התרבותית של שיבת ציון. מבחינת אדם זה רצידי ביותר. עד כדי כך שהתקשורת העולמית מוכיחה ש-20% מהאוכלוסייה העולמית זה הישראלית. מדוע לכם, נכון? אנחנו מהווים 20% מהאנושות. ודאי. הרי 20% היהודים, כן, הישראלים. הישראלים הם 20%. כן, קראת הסיכור. כן. אז כנראה, או שיהודה ושומרון זה גדול כמו חצי אמריקה, אני לא יודע.
כמה ישראלים יש?
נו.
הוא לא 5 מיליון.
כמה יהודים יש? הוא לא פה. לא, לא. כן. אז אני אומר, יש מה שנקרא תגובות אינסטינקטיביות, אינטואיטיביות נאמר, של הנפש הקולקטיבית של בני אדם, ולכן כשקורה משהו בחלל העולם, זה גם בא לידי ביטוי בצורה תרבותית זאת או אחרת. בבקשה, דבר נא.
השואה.
השואה, כן. גם... זה השואה אינה מהווה מבחינתם שינוי תיאולוגי.
בשנת 1960-61. האפיפיור דאז, יוחנן ה-23, היה אדם טוב, אמר לכם את האמת. הוא התקרב מאוד ליהדות, ואלמלא שהוא מת, הוא כנראה היה הולך עוד כמה צעדים קדימה.
גם לפני כמה שנים היה
משהו,
לפני שנה.
מה?
האפיפיור גם נמצא
בהחזרה שלו. טוב, לא, לא, לא. לא, 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 זה מה שהוא עושה כשהוא ביקר פה?
לא.
מה?
לפני
שהוא
בא
לבקר,
הוא
הולכים
בקר פה, משהו...
שהיהודים לא
עוד פה,
יש פה?
לא, ביקש
סליחה.
ביקש סליחה, כן, אבל זה לא, זה חילקום, זה לא שייך לעניין. הוא ביקש סליחה מאלוהים, תודה רבה. שיבקש סליחה מאיתנו, אחרי זה נדבר. עכשיו, על אכזריותם של הנוצרים. על רקע זה, הייתי רוצה שנבין את ההגדרה שיכולה להיות לפילוסוף לפי היהדות. אולי מישהו זוכר איפה התלמוד משתמש בפילוסוף. כן, המילה פילוסוף מופיעה פעמיים בתלמוד. במסכת עבודה זרה דווקא, נכון? נכון. אז כתוב שמה פילוסופי, נכון ככה כתוב שמה? פילוסופי. בדף כף עמוד ב', ושם רש"י מפרש, פילוסופי, מה מפרש רש"י? חכמי אומות. למה אני כותב את זה באותיות כאלה? כי זה רש"י. כן. המקור השני במסכת שבת דף קט"ז, שם נאמר פילוסופה, פילוסופה, ורש"י מפרש מין. נכון? יש הבדל. פוס? אני חושב. אלא זה, הביטוי חכמי אומות הוא ביטוי חיובי, מין הוא ביטוי שלילי. אפיקורוס, כופר. הפילוסוף במסכת שבת הוא יהודי. לפי הסוגיה שם, מדובר על פילוסוף יהודי. אפילו נוצרי, לא נוצרי, אבל יהודי נוצרי. ואילו הפילוסופים שבמסכת עבודה זרה הם גויים. עכשיו, אם אנחנו ניקח כהגדרה, ואתם די עליתם על זה, שהפילוסופיה או הדת היא מרידה במסורת האבות של אותה החברה. אנחנו נוכל להגדיר את הפילוסוף כמי שכופר במסורת הנבואה של אומתו. אז אם הוא יהודי, במה הוא כופר? בנביא, אז הוא מי. ואם הוא גוי, במה הוא כופר? במיתולוגיה, זו דרך החכמים. פשוט מאוד. זאת הבחנה בסיסית. לכן גם יש יחס דו ערכי של היהדות לפילוסופיה בגלל התקודה שמצד אחד יש שני חכמים כיוון שביחס לעולם המיתולוגי יש קדם וביחס אלינו אנחנו לא הכי מרוצים. הייתי אומר כך, שבימי קדם מה הייתה האופציה ברגע שהיה סילוק השכינה בעולם, איך שלא נקרא לזה? אפשרות אחת היא לומר, אבותיי היו ילדים קטנים, שקר נחלו אבותינו, הבל המה ואין במות. אפשרות ובגלל ואילך צריך לבנות את כל העולם מחדש. אפשרות שנייה זה לומר, אבותינו חוו משהו שאנחנו לא חווים, ואנחנו נשתמש בשכל שלנו כדי לחדש באופן אינטלקטואלי מה שהיה אצלם חווייתו. צריך לחזור על המשפט? לא. כלומר, הייתה חוויה כזו, מה?
יש אפשרות שלישית.
ולי.
שיש עולם רגשי אחר, שעולם... גם עולם הרגשות השתנה. ואנחנו יכולים ליצור משהו, עברה נגיד, הוא לא היה בן אדם רק קטנטן, זאת אומרת, הוא לא רק הפך עשה איזה תהליך של רציונליזציה או שכתוב.
גם רגשות.
הוא גם, כאילו גם, הוא יצא כאילו חוויה אחרת.
נכון.
זה לא דווקא מסכרי.
כן, אני מסכים לך, זאת אומרת, שמכאן ואילך התחילו, מה שנקרא, או שכל חדש, או חוויה דתית או רגשית, חוויה דתית חדשה. גם עזרא יצר את הדת היהודית. לפני כן היהדות לא נחשבה במונחים של דת, אלא במונחים של השראת שכינה באומה וכדומה. כן? הדת הוא שוכן בקרב ישראל, זה לא דת. זה נחשב יותר כעובדה. מה?
נגיד כבודה, הוא יוצא נגד האלילים במובן שכאילו
הפוקוס צריך
להיות פנימה, זה בן אדם, לא
הפוקוס. זאת אומרת,
הוא לא
מדבר על חוויה דתית. אני מסכים לך. זה חוויה דתית. זו חוויה דתית שבאה להימרוד בעולם המיתולוגי דאז. אי אפשר לקרוא לעולם המיתולוגי של ההינדואיזם דת, זה לא יודע. אורך אתה, אדוני, זה נכון, אני יכול להגיד. צלת אותי. בסדר? עכשיו, זאת אומרת שיש כאן, אבל מה שלא יהיה, בין שאתה מדבר על שכל חדש, בין שאתה מדבר על חוויה חדשה, המקור של החוויה או של השכל הוא מקור אוטונומי לאדם. כלומר, האדם הוא המקור של החוויות החדשות שלו. בעוד שלפני כן יש הנחה שקיימת התגלות. לא משנה אם אתה מכנה את ההתגלות הזאת שכינה ששורה במקדש, או אם אתה קורא לה המסתורין של אלוסיס. כן. היית מה? כן. אז זה שום מקום, אנחנו כמו ילדים קטנים שהאבא מחזיק לו את היד. והרגע שיש סילוק השכינה, אז האדם מרגיש בהתחלה לבד, אז הוא נופל, אחר כך הוא מתקשר, שהוא עושה את הכוחות בתוך עצמו שלם. זה שאלה מה גרם לזה. כן, אבל עדיין יש להם נביאים ויש הרבה בלגן עם זה, כן? אבל אחר כך, החל מהפסקת הנבואה, מגילת אסתר מהווה מבחינה זאת את נקודת השבירה, אז מכאן ואילך האדם הוא לגמרי אותו. עדיין, יש עדיין, מה?
שאלה כמה נביאים היו משמעותיים באמת.
הם היו משמעותיים
ועוד
איך. ראית את חרסי לחיש. יש חרסים הנקראים חרסי לחיש. הם חרסים שמצאו במקום, הנקרא לחיש. כמה יש איזו התכתבות בין שר הצבא בירושלים לבין ראש המצודה. אז ראש המצודה נותן לו דיווחים על תנועות של כוחות האויב, והוא מדבר איתו גם על כמות החיטה שנשארה אצלם, ומה מצב הרוח של האנשים, ומה אומר הנביא? זה חלק מהדוח. זה דבר מקובל. זאת אומרת, הנבואה, כלומר, מרובה את החברה. לא רק בישראל, בכל מקום. זה דבר המובן מאליו. יש שורים ותומים בכל מקום, יש כל מיני דברים כאלה. אז ברור שזה היה משמעותי. במיוחד שהחיים הפולחניים היו תמיד סביב למקדש, תרומות ומעשרות. כן. אז לא, יש הרבה מה לומר על זה, אבל יצא לי. כן, לפני כן הכל פעמים הייתה תחושה של התגלות. ברגע שהדבר הזה מסתלק מן העולם, אז יש דתות ופילוסופיות. השאלה היא, מה גרם למה? כן, זאת שאלה אחרת. מה שהייתי רוצה קצת ללמוד איתכם במהלך הלימוד שלנו, זה יהיה בערך נגיד בשיעורים הראשונים, אחר כך נעבור לנושאים יותר פשוטים, זה קצת היסטוריה של הדעות, על מה אנשים דיברו. מכיוון שנשאר לנו בכל זאת משהו כמו איזה רבע שעה, אני אבטר בינתיים על הטקסט שרציתי ללמוד איתכם, ונתחיל קצת לימודי היסטוריה. הפילוסופיה מתחלקת לשלוש תקופות. הלא הן התקופה הראשונה והשנייה וגם השלישית. התקופה הראשונה היא מה שנקרא פרה-סוקרטית או קדם סוקרטית. נקראת כך משום שמדובר על אנשים שהיו לפני סוקרטס. התקופה הסוקרטית עד עמנואל קאנט, והתקופה השישית הפוסט-קאנטיאנית. אלה שלושת התקופות. כפי שאמרנו, התקופה הפרה-סוקרטית קרויה כך משום שהיא קדמה לסוקרטס. התקופה הסוקרטית התחילה מסוקרטס ועד לפני 200 שנה,
מהפילוסוף הגרמני, והתקופה השלישית, עד ימינו, התקופה הפוסט-קנטיאנית. וזאת, מדוע לחלק את זה כך? בגלל שבתקופה הפרסוקרטית, קשה מאוד לדבר על זה כעל פילוסופיה במובן שלנו. אמנם יש חשיבה מופשטת, אבל הנביאים, הפילוסופים האלה פועלים עדיין כמו נביאים. ומעניין לראות שבתקופה הזאת ישנם עדיין נביאים בישראל. הפילוסופים הפרסוקרטיים, כולם כמעט, לא, כולם ללא יוצא מן הכלל, הם בצורה זאת או אחרת, פן זה עולם, תאוס זה אל. כלומר, הם מזהים את העולם עם האל. אין מושג שיש אלוהים טרנסצנדנטליס. נגיד את זה מילים יותר קשות, אל ולדת. כלומר, אין מי שאמר והיה העולם, יש העולם. למשל, מה? להסביר. אם אתה מדבר על מיתולוגיה, נגיד, זה ציור סכמטי של הקוסמוס. מה להכיר? זה הקוסמוס. בתוך הקוסמוס יש לך את העולם שלנו. זה העולם שלנו, ציור סכמטי של העולם שלנו. בתוך כל זה יש כל מיני אלים, קופצים לכל הכיוונים, אבל הם חלק מהקוסמוס. בסדר? הם חלק מן ההוויה. אין מי שברא? לא. אוקיי. לפעמים יש זיכרון מעומעם. אני זוכר פעם, נכחתי באיזושהי פגישה בין ישראלים וישראליות לבין איזה חכם מחכמי המזרח, טאויסט. הייתי שם כדי לתרגם את הדברים שלו, בקשתי לתרגם. הוא דיבר צרפתית, זאת שפה שאולי ניחשתם שאני מכיר, והוא דיבר בפני ציבור דוברי עברית. הוא דיבר בדברים יפים בראשם. והייתה איזו ישראלית אמרה, רגע, רגע, איפה אלוהים בכל זה? כן, קצת נאיבי. אז הוא כאילו התעורר משינה, ואמר, כן, יש מקור כל החיים, כל החוכמה, כל ההוויות, יש. אבל התחושה הייתה כאילו בשביל מה לדבר על זה, כלומר זה סתם משעמם. ראשית ההוויה זה כאילו נמצא באיזושהי פינה עמומה של הזיכרון, אבל זה לא חשוב. לכן נקראים הגויים בספר תהילים בשם שכחי אלוהים. אלה ש... כלומר, זה ידוע, אבל זה נשכח. אז ככה היה בפילוסופיה היוונית העתיקה. נכון. ודאי שהם היו שכחי אלוהים. לא, הם היו. הם לא היו אתאיסטים, אבל הם היו שכחי אלוהים. זאת אומרת, העבודה זרה, האלילות, זה פנייה אל כוחות נמוכים, לא אל ראשית כל הוויה. זאת אומרת, אם תשאל עובד עבודה זרה קלאסית, תגיד, יש אל על כל האלים? יגיד, כן. אז למה אתה לא עובד לו? אין מה לדבר איתם. או, זה הכוונה. למשל, אם אתה רוצה ללכת לבקש משכנתה, למי אתה הולך? לפקיד הבנק, נכון? עכשיו, פקיד הבנק יכול היה להתקיים בלי הגרביטציה? לא, אז למה אתה לא פונה לכוח הגרביטציה? יותר חזק, לא? לא, פעם ועל תאות לפני, פשוט. אין עם מי לדבר. אז כך בדיוק הייתה התגובה של עובדי אלילים. הם אמרו, בסדר, יש מקור הכל, אבל זה אימפרסונלי, כמו כוח הגרביטציה. אוקיי? לכן הם פנו אל האלילים הקטנים האלה. אבל באופן כללי, ברגע שהמחשבה האנושית ניסתה להתעלות ולהפוך לסיסטמטית, לשיטתית, אז הם נהיו פנתאיסטים. כלומר, הם המציאו איזה מין אל גדול שהוא הקוסמוס בכלל. כן. השאלה
אם יכולים לחשב להבין, כמו לפי הגרביטציה?
לא, אבל ברור שלא. כלומר, המחשבה שמי שאמר והיה העולם, בכלל יש לו מה לומר, זה מחשבה יהודית. זה לא מחשבה יוונית.
עכשיו, מכאן ואילך, מסוקרטס ואילך, התחיל קצת שינוי בדבר הזה. התחילו כבר לדבר במונחים של מוסר. אחד החידושים הגדולים של סוקרטס זה שהוא העמיד את האדם במרכז המחשבה. הטבע הפסיק לעניין אותו, והוא התחיל לשאול את עצמו את משמעות החיים. ואז שאלות כמו עולם הבא, הצדק החברתי, היושר, כל השאלות האלה התחילו לעניין אותו ולהפות את ראשית ההתעניינות שלו. וזה עמנואל קאנט. עמנואל קאנט, כלומר, בכלל, כל הפילוסופיה מסוקרטס ועד קאנט, אנחנו נדבר אולי בפעם אחרת, אבל הייתי רוצה להביא לסוקרטס, לספר לכם סיפור קטן, ועל יסודו להבין כמה דברים בפילוסופיה. נתאר לעצמנו שאנחנו הולכים לישון. אחרי שאני מתעורר, אני מתעורר אחרי רבע שעה. ואני מוצא את עצמי, אמנם שוכב, אבל כבר לא במיטה, אלא שוכב באוויר. כשמעליי יש שמיים בצבע כתום וארץ בצבע אדום. עצים כחולים עם פירות לבנים. שלושה שמשות ושני ירחים. וכל מיני יצורים עם אנטנות מקפצים בכל הפינות ועושים זיק זיק זיק. תגובתי הראשונה בבקשה. בוס? יפה. אני כמו שואל את עצמי, זה לא חלום, זה לא אשליה, נכון? צובט את עצמי, לא אשליה. הלאה. נו, קצת יצירתיות, קצת במעלה. בסדר, לא מחלה. בסדר, הגעתי מציאות ממשית. אתם מדהימים אותי, אני אגיד לכם למה. זה אגב, כשאתם תראו מה אני רוצה מהסיפור הזה, אולי אתם יכולים להתחיל לחשוב על כיוון החיים שלו. השאלה היותר פשוטה שאני רגיל לשמוע זה איפה אני? האם השאלה הזאת היא הגיונית? יש גם אנשים שואלים איך הגעתי לכאן. יש כאלה ששואלים, זה בכלל אנשים מברשים, איך יוצאים מזה? יש כאלה שאומרים מה רוצים ממנו, או מה עושים פה, איך הדובר מהשאלה. שאלה נוספת, תארו לעצמכם אדם, תארו לעצמכם בן אדם שהגיע לכאן, כל הדברים האלה, ולא שואל את עצמו את השאלות האלה, אלא חושב שזה נורמלי לגמרי משהו. מה דעתם על אדם כזה?
לא,
לא. כן, המצב לא נורמלי. עכשיו, אני אספר לכם את זה כדי לגלות לכם סוד. הסיפור הזה זה לא סיפור שהמצאתי, זה סיפור שקרה. לכל אחד מאיתנו כשהוא הגיע לעולם הזה. פעם לא היינו כאן. הגענו למקום שבו יש שמיים כחולים. ארץ חומה, עצים ירוקים, דוברי עברית, שמש ירח. מה זה? מובן מאלה, שאדם שאל את עצמו, איפה אני? איך הגעתי לכאן? איך יוצאים מפה במקרה שהוא לא אוהב פה? מה רוצים ממני? מה עושים? כל השאלות האלה, שאלות רציניות. יפה. רוב בני אדם לא שואלים, בגלל שכשהגיעו לכאן, לא היה להם כוח לשאול. הם רצו רק חיתול. ניצור מסתגל. כלומר, כשהגענו למצב שאנחנו מסוגלים לשאול, פה התרגלנו, הסתגלנו.
זה לא חושב שאתה גאה בגרגש.
שרוב האנשים שאירה
פה
עדיין מגידה
אותם.
אבל הם
קוברים
אותם.
לא עושים את זה. איך הגעתי לפרופון יוספות?
כן, אבל הרבה פעמים בני אדם יגידו לך, עדיף לא לשאול את זה, כי אתה תשתגע. פעם אמא אחת שאלה אותי, מדוע הבן שלי לומד מכון מיר? לגלות לכם, אני מלמד גם במכון מיר. אישה אחת אמרה לי, למה הבן שלי לומד מכון מיר?
אמרתי, כי כאן הוא לומד את משמעות החיים שלו. שאלה, האם אפשר לאכול ולשתות עם זה? שאלתיה, בשביל מה את רוצה לאכול ולשתות? אמרתי, אם לא אוכלים ולא שותים, מתים. זה בשביל מה לחיות? כשאתה שואל אותי שאלות כאלה, זה מפחיד אותי. בסדר? לכן יש תסמונת ידועה אצל הישראלים, אני אקרא תסמונת הראש הקטן, המצויה ברוב החברה הישראלית, אנשים לא רוצים לשאול את עצמם שאלות קיומיות. מה עשה סוקרטס? סוקרטס היה הראשון שבלבל את המוח לכל החברה האתונאית, ואמר להם, תשאלו את עצמכם את השאלות האלה. המסקנה הייתה, הרגו אותו. אדם ששואל שאלות כאלה, מערער את היציבות החברתית, לכן מוכרחים להרוג אותו והרגו אותו. בבית משפט הרגו אותו. זאת אומרת שבעצם סוקרטס עשה בדיוק את מה שהאגדה של פסח אומרת שצריך לעשות עם הילדים. מה צריך לגרום להם? לשאול שאלות. חכם מה הוא אומר?
עכשיו...
זה לא כל כך פשוט. לפחות את זה שאינו יודע לשאול, אתה עוד לא יודע מה להגיד לו כשהוא ישאל. כן? עד פתח לו. חוץ מזה שהילד הוא לא יודע שיש תשובות. והטוב שבכל השואלים שם בהגדה של פסח הוא התם. שהתם אומר, הוא לא מגדיל. החכם ממש מרגיז אותי. כל מה שאני קורא את החכם זה מרגיז אותי. החכם אומר, תגיד, מה ההלכה? מה הידעות החוקים המשפטיים? תגיד לי, אתה יודע בכלל שזה מה שצריך לשאול? איך אתה יודע מה רוצים למסור לך? קרה בהגדה, כן. אבל התם, לפחות, יש לו תמיהה. תם זה מלשון... תם זה מלשון תמיהה. אז הוא שואל, מה זאת? תגידו לי אתם, מהו התוכן שאתם רוצים למסור לי כאן? ולכן, דווקא הוא מקבל את התשובה יותר חכמה מכולם. אומרים לו את האמת שם. בחוזק יד, הוציאנו השם מצרים וכו'. אילו החכם מקבל הלכות. אומרים לו כמה זה כזה התמצא. זה מה שהוא צריך לשמוע. אמרתי לומר את זה. זה שסוקרטס, זה האגדה של פסח, מהווים שינוי בעולם המחשבה האנושית, כשאדם מתחיל לשאול את עצמו שאלות קיומיות בדבר גורלו ומשמעות חייו. מאז סוקרטס ועד היום, הפילוסופים לא הפסיקו לבלבל את המוח בבני אדם, ועל רקע זה גם השתנה היחס שלהם אל היצירה האנושית ולנושא שמעניין אותנו בסילבוס הזה, מקורות היצירה. טוב, זהו. תודה רבה להקשבת.